שומעים שזה הארץ.
היי, אתם מאזינים לפודקאסט חוץ לארץ, והשבוע, על רקע חזרתה של איראן לכותרות, אנחנו מביאים בשידור נוסף את הפרק על אימפריית המיליארדים הסודית של המנהיג הרוחני של איראן. האזנה טובה.
בחודש שעבר התפרסמה באיראן תמונתו של המנהיג הרוחני העליון, האייתולה עלי חמינאי, מקבל את האמנה הראשונה של חיסון הקורונה שפותח במדינה. בתמונה, שפורסמה בעמוד הטוויטר של המנהיג, נכתב כי חמינאי מודה לכל מי שהשתמשו בידע ובניסיון שלהם על מנת לפתח את החיסון האיראני לקורונה. איראן, שכלכלתה נפגעה באופן קשה כתוצאה מהסנקציות האמריקאיות, אומרת כי היא מתקשה לייבא חיסונים עבור 83 מיליון אזרחיה. החיסון המקומי נועד לסייע לה להתמודד עם מגיפת הקורונה, שהכתה במדינה באופן קשה והביאה למותם של 86 אלף בני אדם. מאחורי פיתוחו של החיסון האיראני נמצאת חברה שייכת לתאגיד ענק בשם סטאד. ב-15 השנים האחרונות הפך סטאד מארגון שנועד למטרות צדקה לאימפריה כלכלית בשווי עשרות מיליארדי דולרים שמעורבת בכל תחום בכלכלה האיראנית. תזרים המזומנים שמעניק הארגון לחמינאי אפשר לו להרחיב את שליטתו על איראן ולהישאר בשלטון 32 שנה. כחודש לאחר בחירתו לנשיאות של המועמד השמרן המקורב לחמינאי איברהים רייסי, נראה כי אחיזתו של חמינאי בפוליטיקה האיראנית גדולה מתמיד. ובזמן שכוחו הצבאי והפוליטי גלוי במשך שנים, על מקורות המימון שמאפשרים לו את השליטה הזאת ידוע הרבה פחות. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע נדבר על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והיום, ננסה להבין איך נבנתה האימפריה הכלכלית הסמויה מן העין של חמינאי, ובאלה דרכים היא מעניקה לו עוצמה אדירה שעולה גם על זו של קודמו. סטאד הוא אימפריה כלכלית שנבנתה באמצעות החרמת רכוש של אזרחים איראנים. מאז הקמתו, סטאד החרים באופן שיטתי דירות, חנויות ואדמות ששייכות למתנגדי משטר, מיעוטים דתיים, אסירים פוליטיים ואיראנים שעזבו את המדינה. בשנת 2013 התפרסם בסוכנות הידיעות רויטרס תחקיר רחב וכיף שחשף את דרכי הפעולה של הארגון והעריך כי שוויו עומד על לפחות 95 מיליארד דולר.
Alright, how are you?
I'm good. Thank you so much. How are you?
יגאל טורבתי, איתה אדבר היום, הייתה בצוות העיתונאים שעבד על התחקיר במשך חצי שנה.
My family is Iranian. They immigrated from Iran to the United States I don't know, 35, 40 years ago now.
המשפחה שלי היא איראנית. הם היגרו מאיראן לארצות הברית לפני כ-40 שנה. למדתי פרסית כשהייתי צעירה. ההורים שלי שלחו אותי ללמוד פרסית בסנדי סקול. צניתי את זה בזמנו, אבל בסופו של דבר לדעת לדבר ולקרוא פרסית הפך ליתרון עצום.
יגאני חיה כיום בוושינגטון, וכותבת עבור הוושינגטון פוסט על מדיניות כלכלית. את התחקיר היא פרסמה ביחד עם שני עיתונאים נוספים, סטיב סטקלו ובאבק דגון פישה. היא ודגון פישה ידעו שבעקבות פרסום התחקיר, הם לא יוכלו לחזור למולדתם בזמן הקרוב. ביחד, הם חשפו כיצד הפך סטאד לאימפריית ענק, החולשת על פני החזקות בכמעט כל תחומי התעשייה באיראן, כולל בנקים, טלקום, חברות בנייה וחשמל וגם ייצור תרופות. על האימפריה הכלכלית הזו חולש אדם אחד, המנהיג הרוחני העליון, האייתולה עלי חמינאי. הוא משתמש בעון העצום שברשותו כדי להדק את השליטה שלו על המדינה. עד פרסום התחקיר מעט היה ידוע על סטאד, גם בתוך איראן וגם בעולם, וגם מאז פרסומו קשה למצוא דיווחים על הארגון בתקשורת הבינלאומית. סטאד הוא קיצור לשמו המלא של הארגון, שמשמעותו בפרסית היא המטה לביצוע פקודת האימאם. הוא הוקם על פי צו שהוציא ב-1989, המנהיג הראשון של הרפובליקה האסלאמית, האייתולה חומייני. חומייני ביקש להקים גוף שינהל וימכור את הנכסים הרבים שננטשו לכאורה בשנים הקאוטיות שאחרי המהפכה האסלאמית שהתרחשה ב-79. יגאני מספרת כי מטרתו המקורית של הארגון הייתה להעביר את מרבית הרווחים ממכירת הרכוש לצדקה.
הנכסים האלה נצברו בהדרגה. האייתולה חומייני, מייסדה של הרפובליקה האסלאמית, הוציא לעוזריו צו שאמר, תארגנו את כל זה, תמכרו את זה ותשתמשו בהכנסות בשביל לעזור לעניים ולאלמנות ויתומי המלחמה. חומייני מת זמן קצר אחרי שהוציא את הצו הזה, ונותר פחות או יותר ליורשו, לאלי חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי, להחליט מה יקרה עם סטאד. וכפי שהדיווח שלנו מראה, סטאד המשיך להחרים נכסים. וזה לא הכל. בהתחלה הוא הוקם בשביל לטפל בנכסים מוחרמים, להכניס בזה קצת סדר, ומהר מאוד הוא התחיל להחרים נכסים בעצמו.
סטאד היה אמור להתקיים למשך שנתיים בלבד, אבל חמינאי החליט להאריך את פעילות הארגון, שהחל לבנות את הונו באמצעות החרמה של אלפי נכסים, ובהם בתים, בניינים ושטחים חקלאיים מאזרחים איראנים. הארגון צבר תיק עצום של נכסי נדלן באמצעות הצגת טיעונים בבתי משפט, לעתים שקריים, לפיהם הנכסים ננטשו. הקורבנות המרכזיים של פעילות סטאד הם בני מיעוטים דתיים, במיוחד בני המיעוט הבאהאי הנרדף באיראן, וגם אנשי עסקים ואיראנים שחיים מחוץ למדינה, אבל לא רק הם.
יש אנשים שהואשמו שהם באים, והמשפחות שלהם נשבעו שהם מעולם לא השתייכו לדת הזאת. יש אנשים שעזבו את המדינה וסטאד טענו שהרכוש שלהם ננטש. כל אדם שהיה לו עימות כלשהו מול המערכת או שהיה במקום הלא נכון בזמן הלא נכון, יכול להפוך למטרה.
אזרחים שרכושם הוחרם מספרים כיצד נציגי סטאד הגיעו לבתיהם, הציגו מסמכים שונים ודרשו מהבעלים לעזוב את המקום. במקרים רבים נדרשו בעלי הנכס לקנות אותו או לשלם לארגון סכומים גבוהים כדי לקבלו בחזרה לידיהם. במקרים אחרים, הנכסים נמכרו במחירות פומביות ענקיות שערך סטאד. אחד הסיפורים האלה הוא של פארי ודאט אהאג', אישה בהייט שנאלצה לעזוב את איראן ולהגר לאירופה. היא סיפרה כי סטאד החרים בניין דירות בטהרן, בו התגוררו היא ובניה.
She and her family basically had owned this multi-story building for years.
היא ומשפחתה היו במשך שנים הבעלים של בניין רב קומות, ובזמנו, כשראיינו אותה, היא הייתה בת 82. היא שמרה על המסמכים ששינו את חייה במשך כל השנים האלה. מכתב שנשלח אליה ומודיע על מכירת אחת הדירות שלה, התראה לתשלום שכירות עבור דירה שהייתה בבעלות שלה. היא עצמה בהייט, מיעוט דתי באיראן. הם נרדפים בצורה קשה מאוד, הממשלה יורדת לחייהם בכל מיני דרכים. היא סיפרה לנו בפירוט איך בעלה נעצר ונכלה ואחר כך הוצא להורג. ואז היא התחילה למחות נגד מה שקרה לו. היא כתבה שני מכתבים לחמינאי וצלצלה בטלפון למשרד שלו. ואז, זמן קצר אחרי זה, בית המשפט הורה להחרים את הדירות של משפחתה. שני גופים איראנים לחצו עליה למסור את הנכסים שלה. היא סירבה והם הניחו לעניין. ואז, ב-1991, סטאד נכנס לתמונה. לדבריה, אנשי סטאד הגיעו ואימו עליה שאם היא לא תעזוב, הם ינקטו צעדים משפטיים אחרים בשביל לתפוס את הנכסים האלה.
בהתחלה, שמות ילדיה של האישה נמחקו מבעלות על דירות שהיו ברשותם בבניין. בהמשך, סטאד הציע לה לקנות מחדש את הנכסים שהיו ברשותה עד לא מזמן. כשעזבה את איראן ועברה לאירופה, היא המשיכה להזכיר דירה שנותרה בבעלותה, וכעבור כמה שנים קיבלה מכתב מסטאד, בו בישר לה ארגון כי הדירה כבר לא בבעלותה והציע לה לקנות אותה מחדש.
ישנו סיפור נוסף על אישה שהבית שלה נלקח ממנה, והיא התחננה לאנשים שהוציאו אותה משם, לאן אני אלך עכשיו, והיא ישבה על שטיח, והם פשוט תרימו את השטיח ולקחו אותה משם. אז זה נותן מושג עד כמה דרמה אנושית מעורבת בסיפורים האלה.
באמצע שנות ה-2000, התחיל הארגון להתרחב גם לתחומים נוספים. הוא רכש מניות בבנק גדול ובחברת הטלקום הגדולה באיראן. בהדרגה, הפך סטאד לאימפריה כלכלית, בעלת החזקות בעשרות חברות בכמעט כל תחום של התעשייה האיראנית. המטרה המוצהרת הייתה להקים קונגלומרט שיקדם את צמיחתה הכלכלית של המדינה.
באמצע ראשית שנות ה-2000, כשהיה לחץ גדול מצד חמינאי להפריט תעשיות גדולות באיראן, אחד המרוויחים הגדולים היה סטאד. זה נראה די הגיוני בגלל שהיו כמויות גדולות כאלה של מזומנים ונכסים בעלי ערך שבהם הוא היה יכול להשתמש בשביל לרכוש מניות במגזרים רווחיים מאוד, כולל בנקים, חברות תרופות ותקשורת. וזה הסיפור של איך סטאד הפך היום להיות הקונגלומרט העצום ורב העוצמה הזה.
סטאד משמש את חמינאי קודם כל על מנת לתחזק מערכת בירוקרטית של כ-500 אנשי צוות שפועלים בלשכתו.
Supreme leader of Iran, the Ayatollah Khomeini, presides over an empire worth $95 billion. So continuing the long Iranian tradition of leadership, ripping off the people, etc.
על פי עדויות, חמינאי עצמו חי חיים צנועים יחסית, והוא לא משתמש בהון הענק של סטאד לרווחתו. אבל סטאד מעניק לו עוצמה פוליטית, וגישה להם משאבים כספיים שערכם גבוה יותר מזה של השאה, המנהיג הפרו-מערבי שהודח בשנת 79. מאז המהפכה האסלאמית שהתחוללה בשנה זו, המערכת הפוליטית באיראן מאוד מפולגת, והדבר נמשך גם תחת שלטונו של חמינאי. הכוח של חמינאי מתבסס על הסמכות הדתית שלו, בתור איש הדת הבכיר במדינה, ועל קרבתו לכוח הצבאי המרכזי באיראן, משמרות המהפכה. אבל הוא גם תלוי במשאבים הכספיים שנותנים לו את האפשרות להתעלות מעל המחלוקות עם הפרלמנט או עם הנשיא, כפי שהיו לו עם כל נשיא שהיה תחת שלטונו עד כה. סטאד גם מעניק לו ביטחון נוסף, מפני האפשרות שתתחולל באיראן מהפכה צבאית.
אני חושבת שהמנהיג העליון הוא מישהו שדואג מאוד לשימור השלטון שלו, וכמובן שהסכנה של הפיכה צבאית או איזושהי התקוממות מצד משמרות המהפכה עוברת לו בראש. אז ברור כיצד השליטה שיש לו על משאבים כספיים רבים כל כך מועילה לו ומחזקת את השליטה שלו באיראן.
איראן טוענת עד היום שחלק ניכר מהרווחים של סטאד, אם לא כולם, הולך לצדקה. קרן הצדקה שלה בנתה כבישים, מרפאות ובתי ספר, והביאה תשתיות של חשמל ומים לאזורים מוחלשים. אבל קשה מאוד לוודא כמה מכספי הארגון באמת מועברים לפילנטרופיה, מאחר שלא קיימת שקיפות לגבי ניהול הכספים שלו. בשנת 2013 הוערך ההון של סטאד ב-95 מיליארד דולר, אך מאז לא התבצעה הערכה נוספת לשוויו של הארגון, וקשה מאוד לבצע הערכה כזאת, בין השאר משום שהארגון כל הזמן מוכר רכוש, מחרים רכוש חדש ומתרחב לתעשיות נוספות. לאחרונה הוא עלה לכותרות באופן די נדיר, אחרי שחברת התרופות שברשותו, ברקת פארמה, ייצרה את חיסון הקורונה של איראן. הסיפור של ייצור החיסון האיראני ממחיש עד כמה רחבה כיום השפעתו של הארגון על כל תחומי החיים באיראן.
לפחות שני אנשים בכוח המשימה המיוחד שהוקם בידי ממשלת רוחני כדי להילחם בנגיף הקורונה הם בחבר המנהלים של חברת הפארמה של סטאד, שחברת הבת שלה מייצרת את החיסון האיראני נגד הקורונה. אפשר להבין שזה יכול לעורר חששות לניגוד עניינים במדינות רבות אחרות. זה כאילו שאנטוני פאוצ'י, היועץ של הבית הלבן בעניין הקורונה, יהיה בכיר בחברת פייזר בזמן שהממשל האמריקאי דן באסטרטגיית החיסון. וזה נותן איזשהו מושג עד כמה סטאד מעמיק את האחיזה שלו בחלקים שונים של הממשלה. היו כמה מסמכים שמראים שהמחיר של סטאד גובה בשביל החיסון יהיה גבוה יותר ממה שהחיסון של אסטרזניקה היה עולה דרך קובקס, היוזמה העולמית שנועדה להביא חיסונים למדינות שלא יכולות לרכוש אותן באופן ישיר.
בשנת 2013, ממשל אובמה הטיל סנקציות על סטאד, אבל הוא הסיר אותן כחלק מהסכם הגרעין שנחתם ב-2015.
זה היה מעניין בעיניי, משום שסטאד, למיטב ידיעתי, לא היה מעורב בתוכנית הגרעין. לכן כשזה קרה, שאלנו מה גרם להוצאתה מהרשימה, ובכירים אמריקאים לשעבר אמרו לנו שהרציונל היה שלחמינאי היה עניין מיוחד בסטאד. כך שזה היה בלתי סביר שהאיראנים יחתמו על הסכם עם ארצות הברית, אם הסנקציות האלה יימשכו, על מה שאדם אחד כינה הקרן של המנהיג העליון. ולכן הסנקציות האלה הוסרו.
זמן קצר לפני שטראמפ עזב את הבית הלבן, הוא החזיר את הסנקציות על סטאד ועל אחד הארגונים המרכזיים הפועלים תחתיו. עד כה הסנקציות האלה לא הוסרו על ידי הממשלו של ג'ו ביידן, גם בעוד ממשלתו מנהלת מסע ומתן מול איראן על שיקומו של הסכם הגרעין. כמה שנים לפני פרסום התחקיר על סטאד, איראן הלצה את רויטרס לסגור את משרדי הסוכנות בטהרן. יגאנה חיה בבחריין בזמן העבודה על התחקיר, והיא מספרת שאחד הקשיים בעבודה עליו, היה שהצוות לא היה יכול לעבוד מתוך המדינה.
אחד המכשולים היה שלא פעלנו באיראן, כלומר עשינו את כל זה מחוץ למדינה, והיה קשה לבקר במקומות ולאשר את הבעלויות על נכסים שונים. זה לא היה נגיש לנו. במבט לאחור, אני חושבת שהבנו שזה שלא היינו שם ולא הייתה לנו נוכחות באיראן, זה היה יתרון. סיקור של השחיתות באיראן והמשאבים הפיננסיים, במיוחד של המנהיג העליון, זה קרוב לוודאי הנושא הכי רגיש שאפשר לגעת בו, והעובדה שלא היינו במקום שבו היה אפשר להפעיל עלינו לחץ, נתנה לנו הרבה ביטחון לחשוף את הסיפור האמיתי, ולהיות ישירים, כנים וגלויים ככל האפשר.
קשה מאוד למצוא דיווחים על סטאד בתקשורת הבינלאומית מהשנים האחרונות. אבל יגאנה אומרת שישנם יותר ויותר דיונים על הארגון ופעילותו בקרב איראנים ודוברי פרסית, במיוחד ברשתות החברתיות.
בתקופה שבה פרסמנו את הסיפור, אם היית שואל אנשים על שחיתות או שליטה מאחורי הקלעים בממשלה ובסקטור הכלכלי באיראן, אני חושבת שרוב האנשים היו חושבים על משמרות המהפכה. סטאד לא היה כל כך ידוע, אפילו בקרב איראנים. ואני חושבת שזה השתנה, לפחות בדיונים שאני רואה. אני חושבת שזה עדיין מוגבל לאיראנים ואנשים דוברי פרסית שחיים מחוץ למדינה, שיש להם גישה לטוויטר וחולקים את התובנות שלהם. אבל חלק גדול מהדיונים הם סביב נושא החיסונים. אנשים מדברים על זה בצורה מאוד פעילה. מה המחיר שסטאד גובים על חיסונים, למה הם עושים את זה? כך שאני חושבת שיש איזשהו סוג של הכרה בכוח ובהשפעה של הארגון, ואני חושבת שזה מאוד מעניין. אני גם רוצה להגיד שיש הרבה עיתונאים חוקרים שעובדים בתקשורת בשפה הפרסית, באיראן ומחוץ למדינה, שעוסקים בנושאים האלה. אני אזכיר כמה מהם. BBC בפרסית, רדיו פרדה, איראן אינטרנשיונל. חשוב גם לציין תחקיר בנושא שפרסמו לפני שנה סוכנות הידיעות דיינוואץ' ביחד עם רדיו זמאנה. הרבה מהמידע העדכני שדיברנו עליו מגיע מדיווחים של העיתונאים האלה.
Thank you so much. Have a lovely day.
Thank you all so much for having me on.
השם סטאד בהתחלה נורא יצחיק אותי, כי זה פשוט מתה. אבל אז נזכרתי בכל מיני שמות כמו המוסד והארגון.
זה ממש אותו דבר.
כן.
דוקטור תמר אלעם גינדין היא מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה ומהפודקאסט איראניום מואשר. שאלנו את תמר עד כמה משמעותית השפעתו של חמינאי על הפוליטיקה באיראן.
חמינאי הוא המנהיג העליון. הוא המנהיג העליון מ-1989, שזה הרבה שנים. זאת מפלצת שגדלה.
32 שנה.
כן. הוא בעצם, על פיו יישק דבר. שואלים אותי מה המשמעות של הנשיא החדש שנבחר? אין משמעות לנשיא חדש שנבחר. המשמעות היא יותר הצהרתית, שאנחנו בחרנו מישהו שיש לו הרבה דם איראני על הידיים, זה אומר שאנחנו לא סופרים אתכם העם. בחרנו מישהו שהוא יותר שמרן וקיצוני, אנחנו לא סופרים אתכם המערב. אבל הנשיא הוא ראש הרשות המבצעת, הוא מבצע מה שאומרים לו. וכשנשיאים, בעיקר בקדנציה השנייה שלהם, ניסו לבצע דברים שחמינאי לא אמר להם, כמו למנות שרים, לסגור משרדים, לאחד משרדים, לעשות החלטות משלהם, אז הם קיבלו על הראש. עקרונית יש בחירות חופשיות כל 4 שנים. אבל גם הבחירות החופשיות האלה זה אחרי סינון של מועצה של 12 אנשים, בשם מועצת שומרי החוקה, ששישה מהם הם אנשי דת שנבחרים ישירות על ידי חמינאי, ושישה מהם הם משפטנים שנבחרים על ידי ראש הרשות השופטת, שנבחר ישירות על ידי חמינאי.
ובבחירות האחרונות שנערכו ממש לפני חודש במדינה, ניצח המועמד השמרן איברהים ראיסי.
איברהים ראיסי.
אוקיי, והוא היה ראש הרשות השופטת באיראן לפני זה, הוא מקורב לחמינאי. את יכולה באמת לתאר לנו באיזה דרכים חמינאי יכול להשפיע על תוצאות הבחירות?
קודם כל, חשוב לציין שיותר מ-51% לא הגיעו לקלפיות בכלל.
כלומר, שיעור הצבעה מאוד נמוך.
שיעור הצבעה הכי נמוך שהיה אי פעם ברפובליקה האסלאמית, וזאת מכיוון שהסינון של מועצת שומרי החוקה, אותם 12 אנשים שדיברתי עליהם קודם, היה הפעם הרבה יותר אגרסיבי, ופחות או יותר סינן מועמדים גם כאלה שהם שמרנים. עליאל אריג'ני, הוא יושב ראש המג'לס עד לפני שנה, שנתיים, נפסל, למרות שהוא ממשפחה שמאוד נאמנה למשטר, ולריג'ני לדעתי נפסל, כי הוא היה עלול לנצח. כלומר, ממש מריצים את ראיסי, אנחנו רואים את זה כבר מהבחירות של לפני 4 שנים, שמסמנים אותו כי הוא עתיד להיות המנהיג הבא.
כלומר, להחליף את חמינאי שהוא בן 82, ויכול להיות שהוא נמצא בתקופה של סיום או סיכום כהונתו.
הוא לא צעיר ולא בריא. כבר איזה 10 שנים הוא מת כל שני וחמישי. ויש כל מיני תיאוריות קונספירציה שאומרות שהוא כבר מת, כי תשווית את תנוח האוזן שלו בתמונה הזאת, לתנוח האוזן שלו בתמונה הזאת. אז כן, הוא קרוב לסיום תפקידו, והרצת ראיסי, זה שהוא היה ראש הרשות השופטת, זה חלק מההרצה שלו. זה שהוא היה מועמד בבחירות לפני 4 שנים, זה חלק מההרצה שלו. עד לפני 4 שנים, כשהוא רץ לבחירות, צעירים בכלל לא ידעו מי הוא, כאלה שנולדו בתקופת המהפכה, נגיד 40 ומטה. מבוגרים יותר הכירו את השם שלו בתור אחד החברים הבכירים בוועדות המוות, שיש לו המון המון דם איראני על הידיים. הוא לא סתם אישר הוצאות להורג, אלא הוא עשה אותם עוד יותר אכזריות. הוא החליט שבמקום כיתת יורים זה יהיה בתליה, כי אז הנידון למוות סובל יותר, למשל. ובנאום הראשון שלו, אחרי שהוא נבחר לנשיאות, הוא אמר, אני צריך לקבל על זה ציון לשבח, אני שמרתי על ביטחון המדינה. מבחינתו הוא אחלה.
והוא מי שבעצם מיועד להיות מחליפו של חמינאי בהמשך.
כן, אבל בנאום ממש הראשון שלו אחרי הבחירות, הוא שם את עצמו במקום, והוא אמר, אני אעשה מה שהמנהיג יגיד. כל מה שיוצא מהגרון של המנהיג, הוא ישתמש במילה לגרון שאחר כך כל האינטרנט שחק עליו, כל מה שיוצא מהגרון של המנהיג זה רצון העם.
תמר, ומי הגיע למקום השני אחריו?
הפתק הלבן עם 12%.
כלומר, הצבעת מחאה.
כלומר, הצבעת מחאה. רוב האנשים לא מגיעים לקלפי, יש את אלה שהם סתם עצלנים, אבל הרוב לא מגיעים כי, כמחאה, כי הם אומרים, אם אני מגיע לקלפי ומצביע, אני בעצם מביע אמון בשיטה. פתק לבן אומר, אף אחד מהמועמדים לא מתאים לי, אבל לא להגיע, זה אומר, כל השיטה הזאת, כל הרפובליקה האסלאמית, לא מתאימה לי. ואכן, כשרוהני נבחר ב-2013, אז כן, היו אחוזי הצבעה גבוהים יחסית, ויותר אנשים הגיעו שלא הגיעו ב-2009. הסטטיסטיקות הרשמיות אומרות שב-2009 היו אחוזי הצבעה הכי גבוהים בהיסטוריה של הרפובליקה האסלאמית. רוב הפרשנים חושבים שזה כנראה סטטיסטיקות מומצאות. אבל אחרי שרוהני נבחר, חמינאי אמר שהמנצח האמיתי בבחירות האלה זה העם, ושהעם הראה שיש לו אמון בשיטה. כלומר, בדיוק מה שחששו אנשים שלא מגיעים לקלפיות, שאם הם מגיעים, זה אומר שהם מביעים אמון בשיטה.
את יכולה להגיד לנו עד כמה זה משנה עבור האזרחים באיראן, אם יש להם מנהיג מתון כמו רוחני, או מנהיג שמרן יותר כמו הנשיא החדש?
המנהיג הוא חמינאי. ומי שעומד בראש הרשות המבצעת, הנשיא, זה יותר עניין הצהרתי. למשל, כשרוהני רק נכנס לתפקיד, אז הוא התבטא בראיונות לעיתונות ואמר שלא צריך לאכוף את ההג'אב בחזות חומרה. מה עשה המשטר? הגביר את אכיפת ההג'אב. כלומר, הנשיא יכול להביע אולי איזושהי דעה או לייצג איזושהי דעה, אבל הוא צריך לעשות מה שאומרים לו.
את יכולה לתאר לנו את מנגנוני הכוח של השלטון האיראני?
יש את משמרות המהפכה. כלומר, באיראן יש בעצם צבא כפול. יש את הצבא, שהוא רגיל, ויש את משמרות המהפכה שיש להם שלוש זרועות, אחת מהן אזרחית, אחת מהן ממש צבא, ואחת מהן זרוע החוץ, שהם בעצם שולטים באיראן, יש להם גם כוח כלכלי מאוד גדול. מאז שהושתו הסנקציות על איראן, נפסקו ההשקעות הזרות, משמרות המהפכה הגבירו פי שניים את קצב מעצר האזרחים הכפולים שהגיעו לאיראן, כדי לאותת לחברות זרות, אל תיגעו לנו בשוק.
אז דיברנו באמת על הכוח הצבאי, יש עוד מנגנוני כוח משמעותיים?
מועצת שומרי החוקה, היא גם מסננת את המועמדים בבחירות החופשיות, ואני עושה air quotes למי ש...
כן, אולי אפשר לראות בבית.
כן. והם גם מסננים את החוקים, יש רשות מחוקקת. הפרלמנט, המג'לס, שנבחר כל 4 שנים בבחירות חופשיות לכאורה, כשהוא מחוקק חוק, זה עובר למועצת שומרי החוקה, והיא מאשרת או לא. היא יכולה גם להגיד, אנחנו נאשר אם תשנו את זה, את זה, את זה ואת זה, ואז זה חוזר למג'לס, ואז אם הם לא מסכימים, זה חוזר אליהם. אם יש פינג פונג יותר מדי, אז יש באמצע מועצה, בשם המועצה לקביעת האינטרס של המשטר, שהיא מפשרת בין מועצת שומרי החוקה לבין המג'לס, היא מונה 45 חברים, נחשים אם ממנה אותם אישית, חמינאי, 44 חברים קבועים ועוד אחד שמשתנה לפי העניין. והמועצה הזאת עוזרת לחמינאי לשלוט. כלומר, הוא לא מקבל את כל ההחלטות לגמרי לבדו. וגם ההרצה של ראיסי שדיברנו עליה קודם, היא לא על דעתו. כי הוא מאוד היה רוצה שהבן שלו מושתבה יירש אותו.
ולמה האזרחים באיראן לא מתמרדים נגד השלטון?
יש לזה כמה סיבות. אחת, שהם מדי פעם מנסים וקוצרים בהם. ראינו מה קרה ב-2009, ראינו עוד יותר גרוע מה קרה ב-2019, שפשוט ירו במפגינים, בשירז סילקו את כל הצוות הרפואי מבית חולים, ושמו שם אנשים של משמרות המהפכה שעצרו את המפגינים הפצועים שהגיעו. לא נתנו להם טיפול רפואי. כבר לפני 10 שנים אמרו לי, החירות שלנו תעלה יותר מהחירות של הסורים. וראינו שהסורים לא הצליחו. במקומות שכן הצליחו להעיף את הדיקטטורים, מה קרה? מה קרה בעיראק? דאעש יותר טוב מסדאם? כלומר, הם גם הסתכלו מסביב אחרי 2011, אחרי האביב הערבי, וראו שוואלה, יש אפילו יותר גרוע.
הם חוששים ממה שהם ראו.
הם חוששים ממה שהם ראו גם ב-1979. השאה לא נפל בגלל שהוא היה כל כך טוב. השאה נפל כי הוא היה רע, או כי הוא נחשב... בקרב שכבות נרחבות של העם לרע, היה עוני נורא, והייתה שחיתות נוראית, והיו הפרות של זכויות אדם, והיו עינויים בכלא, והם חשבו שעכשיו כל זה יעבור, בא האסלאם והשתלט, והם ראו שיכול להיות יותר גרוע.
חמינאי הוא אייטולה, אבל יש הרבה אייטולות באיראן, לא רק באיראן גם.
נכון.
את יכולה לתאר לנו מה המשמעות של התואר הזה?
אוקיי, אייטולה זה תואר דתי. כלומר, כשאתה מסיים את המדרשה לאנשי דת בקום, אתה מקבל תואר הוג'אטו לסלאם. אז רפסנג'ני, כשהוא נהיה נשיא, הוא היה הוג'אטו לסלאם, אחר כך הוא נהיה אייטולה רוהני, הוא הוג'אטו לסלאם. זה התואר הבסיסי של איש דת. ככל שיש לך יותר חסידים ויותר הסכמה של אנשי דת אחרים, וכתבת ספר הלכה, אז אתה מקבל תואר אייטולה, וזה לא התואר הכי גבוה. יש גם אייטולה אוזמה, שזה אייטולה גדול, זה כמו אדמור כזה. חשוב להבין שהאייטולה לא אומר תומך משטר, נהפוך הוא. האימאם השישי ג'עפר אמר שאסור לאנשי דת לשלוט, ויש אייטולות שמתנגדים למשטר, יש אייטולות שמתנגדים כבר מתחילת הרפובליקה האסלאמית, לזה שאנשי דת יהיו בשלטון. כשחמינאי נבחר ב-1989, הוא היה הוג'אטו לסלאם, לא היה לו תואר אייטולה, ויש את הנאום שלו שדלף אחרי 30 שנה, כשהוא נבחר, והוא אומר, צריך לבכות דם על אומה שאני המנהיג שלה, אני לא מתאים, מה יגידו בגויים, אני לא עומד בתנאים בכלל. וסידרו לו תואר אייטולה, ככה הסכמה, מצאו שבעה אייטולות שיתנו לו הסכמה, והוא אמר, במקום לכתוב ספר דת, כל מה שאני חושב זה מה שכתוב בספרים של חומייני, ויש אייטולות שלא מכירים בכלל בסמכות הדתית שלו. ולכן אני לא מרשה שיקראו לו מנהיג רוחני או מנהיג דתי, הוא פשוט, הוא הדיקטטור, כן? זהו. אנחנו רואים בכל המהפכות שהצליחו, היה איחוד של כל העם בהובלה של אנשי הדת. לאנשי הדת, לפי צו של האימאם השישי של השיעה ג'עפר, אסור לשלוט. לכן לא קוראים לחמינאי שליט או מלך או נשיא או משהו כזה, קוראים לו מנהיג, כי עקרונית אסור לו לשלוט, הוא מנהיג, הוא רק מקשר בין אלוהים לעם. אבל תמיד אנשי הדת היו בחזית, הובילו את כל השינויים. עכשיו, בשנות ה-60, השאן ניסה להוריד את מעמדם של אנשי הדת, אולי בין השאר בגלל שהוא פחד שהם יאיימו עליו, ולא הצליח. ואז באה המהפכה האסלאמית, כלומר, מה שהוא קרא, המהפכה הלבנה של השאה והעם, להביא אוריינות לכל מקום, לעשות חלוקה מחדש של האדמות, בין השאר להוריד את מעמדם של אנשי הדת, לא עם הכותרת הזאת, it backfired. מאוד. והביא את המהפכה האסלאמית, שגם היא בהובלה של אנשי הדת. אבל מה שקרה אחר כך, זה שבגלל המהפכה האסלאמית, בגלל שפתאום האסלאם שולט, יש כפייה דתית, והאיראנים שונאים שאומרים להם מה לעשות. כל פעם שהמשטר אומר משהו אחד, הם חושבים ההפך. אז דווקא המהפכה האסלאמית הצליחה להגשים את חזון השאה. נשים שלא רוצות ללכת עם היג'אב, צעירים שרוצים להיות יותר כמו המערב, וירידה עצומה במעמדם של אנשי הדת. מרביצים להם עכשיו ברחוב. אנחנו רואים סרטונים ברשתות החברתיות של אנשי דת שממש פוחדים ללכת עם הגלימה והתורבן ברחוב. וצועקים עליהם וזורקים עליהם אבנים ומרביצים להם.
כלומר, זה איזה תגובת נגד.
זו תגובת נגד, אז עכשיו אין הנהגה מרכזית, יש המון ארגוני אופוזיציה, אין אף אחד שמאחד אותם, ואין הנהגה חזקה כמו שהיו אנשי הדת כל השנים האלה, כדי להנהיג את הדבר הזה.
את האופוזיציה בעצם.
כן.
טוב, אנחנו בפודקאסט חדשות חוץ כאן, ואנחנו בכל זאת מדברים על איראן. את יכולה לתאר לנו עד כמה חמינאי באמת רוצה בהשמדת ישראל?
לפי מה שחבר של חבר שמע בשיחות אישיות, אז הוא אומר שזה הדבר שהוא היה הכי רוצה בעולם. מצד שני, חשוב להבין שברגע שהוא מצליח להשמיד את ישראל, הוא מאבד את כל הלגיטימציה שלו לשלוט. כלומר, זה מין אויב כזה שצריך כדי לאחד את כל העולם האסלאמי נגד ישראל, מסביב לאיראן, חלק מהמריבה בין איראן וסעודיה. זה משהו שצריך למכור לעם, שכן, אין לכם חופש ביטוי וזה, אבל ישראל נורא מאיימת עלינו. אבל אם לא תהיה ישראל, אז לא תהיה לו לגיטימציה. אז אני חושבת שזה משהו רטורי כמו ביאת המשיח, שהם כמובן רוצים שיבוא האימאם הנעלם, אבל לא בקדנציה שלנו. אחת המתיחויות של חמינאי מול אחמדי נג'אד, הייתה שאחמדי נג'אד היה משיחיסט. הוא האמין שהאימאם הנעלם אוטוטו בא. ומאוד מאוד חשוב עוד לזכור, שחמינאי לא מייצג את העם. ומאוד חשוב לי שלא תערכו את זה החוצה, שאיראן היא לא אויבת של ישראל. לאיראן ולישראל יש אויב משותף ושמו הרפובליקה האסלאמית, ובראשה עלי חמינאי. והרפובליקה האסלאמית היא יותר אויבת של איראן משהיא אויבת של ישראל. כי אנחנו איום רטורי, רעיוני, צריך אותנו כדי לאחד את העם, מי שבאמת סובל מעוני, מזה שאם מסירים את הסנקציות, אז הכספים שמשתחררים הולכים למלחמות פרוקסי בסעודיה ובישראל. מהיעדר חופש ביטוי, יש חופש ביטוי, אין חופש אחרי ביטוי, אבל היעדר זכויות אדם בסיסיות ותשתיות בסיסיות ומכל השחיתות, זה העם האיראני.
תמר, תודה רבה.
תודה רבה וחודו נגהדר.
מה זה אומר?
להתראות.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט בכל אחד מהמקומות שבהם אתם מאזינים לפודקאסטים, וגם לשלוח את הפרק לחברים ולמשפחה. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור ויונתן מניאביץ', וגם לעינת אלפסה מדסק החוץ של הארץ, שהקריאה בעברית את דבריה של יגנה. נשתמע בשבוע הבא.